יום שלישי, פרשת סמיקה, ערב ראש חודש טייבס. שלום וברכה ידידיי, אנחנו מתחילים עם דברים נפלאים של הרב צאצל יהודה גנזל, שלושה רומזים מובהקים בין הדף היומי של תחילת ימי החנוכה לבין ימי חנוכה עצמם. זאת אומרת הרב גנזל, מי שנמנע על אומת אנשי הדף היומי, לא יכול שלא להתפעם פעם אחרי פעם כשהוא רואה איך הדף שנלמד לפי הסדר שנקבע מצד מדינה מתקשר אל הפרשה, אל התקופה, אל מאורעות היום-יום. מרגש, מרגש להתקל בזה כל פעם מחדש. אז הוא מביא פה דברים שהוא שמע בשמו של הגאון רבי יעקב כהן שלי, את הרבה של שכונת רמת הצפון בירושלים, בעל עמק המשפט. הוא מצא הגאון רבי יעקב כהן שלושה רמזים מובהקים בין הדף היומי של תחילת ימי החנוכה, שבהם סיימו את סוגיית הבחינים סגן הכהנים, שהיא מורכבת ומאתגרת, שעוסקת בדיני תומה וטהרה לבין ימי חנוכה עצמם. אז הם מביאים פה אחד אחד. נתח נכבד מהסוגיה שהכניס אותנו לחנוכה עוסק בחגי הנובי, שהוא מצווה מפי הגבורה לדון עם הכהנים בדיני תומה וטהרה. מתי זה קרה? מתי הוא התנבא? אז הפוסק אומר מפורש, ב-24 לתשיעי, בשנת 2 לדריווש. כן, חודש תשיעי זה חודש כיסלב. 24 לתשיעי, נו, כ"ד כיסלב. רמז אחד, הרמז השני, בדף יוטס, הגמרא אומרת בפסוחים, כן, בעצם ביום הראשון של חנוכה, כ"ה כיסלב, זה מה שקראנו בתורה. כף האחת, עשור הזו מלוא כתרס. בדף היום של אותו יום, מצאנו את אותו פסוק בשקל ותריה. הרמז השלישי, העוצמתי ביותר, בעצם זה כל סוגיית רב חנין וסגן הכויאנים, מורכבת מגזרות שגזרו חכם בהלכות תומה ותריה. הגזרה ש... שמזכיר יוסי בן אליעזר לגבי תומת הנוזלים של בית המקדש, וגזר אז חי דובר, חי דבורם שגזרו חיים בכלליות ברכות תומה ותריה. נו, איך זה קשור? אז נלמד קטע מדברי השם ישמואל מסוחת שם, שמצטט את אבא שלו, אבני נזר. וכך הוא אומר שם, ובדברים שלו הוא מלמד על היוונים שגזלו את חוכמת התורה מבני ישראל, וככה הצליחו לשלוט על בני ישראל. ואילו החשמונאים, ניצחו את היוונים והחזירו מהם את כוח התורה. ומאז והלאה אומר השם ישמואל, התרבה ונתפשט לימוד התורה שבעל פה והישועות בישראל וגזירות בית דין של חשמונאים, ויתחש דובר, התחילו על ימי יוסי בן עזר, ואין עכשיו בימים ההם, ומאז והלאה רבו הגזירות והכל, מחמת כוח תורה שבעל פה שהשיגו אז. מסיים הרב גנזל, יש לכם דרישת שלום שמימית מופלאה מזו? עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם הסיפור היומי. מה יש שמפליא על כוחה של דמעה והשגת התורה? זה התפרסם על ידי הרב אליהו גדלביץ' באספקלריה. הובא בספר דרך זו הילך. המחבר של הספר עוסק שנים רבות. בקירוב, קרב ליבון של ישראל אבים שבשמיים. מספר על מגיד שיעור. מגיד שיעור באחד הישיבות הגדולות המפורסמות, שנודע בכוח הסבור שלו, לבאר, להעיר, לחדד. השיעורים שלו קנו שם של ביוס מיוחדת. מספר שגם הוא היה משומם שלו. שיעור הימי היה כמו, איזה, כמו גם החבורה השבועית, היה ממש מעיין בלתי פוסק של חידוש עם ביאור, עם בהנש, בכל מכוני התורה ורזיה. היה קשה להאמין שאותו רם נערץ, והעבר שלו היה רחוק מאוד מכל שיג ושיח שנוגע לדף גמורה. גם לימוד שורה אחת היה עולה לו במאמצים מרובים. אז איך התחיל? איך הכל התחיל? אז את הסיפור העלייה של אותו מגיד שיעור מיוחד, הוא שמע מהחברות שלו. הוא מספר שביקשו ממני ללמוד עם בחור חדש שהגיע מדרום אפריקה. כך אומר חברוסה, ואני הסכמתי, סתם ללמוד אותו סדר ג', אומר באמת היה לי קשה מאוד איתו, היינו יושבים שעתיים וחצי מתחילת הסדר ועד סופו ברציפות, בקושי 10 שורות גמרא, זה רש"י. פשוט לא הבין כלום, בקושי דיבר עברית, השפה של הגמרא הארמית בכלל לא הייתה מוכרת לו, הרקע ממנו הוא הגיע, כמו הסביבה הזרה והחדשה, זה רק הוסיפו לה הקשיים של הלימוד. מיד שהגיע השעה 11, שעה מסתיים הסדר, אומר, אני הייתי קם והולך, פשוט לא נשאר לי כוח להמשיך אותו בגודל המאמץ. כאילו אותו בחור היה נשאר במקומו. היה להמשיך לשבת עוד חצי שעה, אפילו יותר מזה, לחזור על מה שלמדנו, על מה שהוא כן הצליח להבין. יום אחד, אחרי שגמרנו ללמוד, אני הלכתי, התרחקתי קצת, והסתכלתי מרחוק עליו, לרגע היה נדמה לי שהוא חוזר על מה שלמדנו. וכשהסתכלתי, הסתכלתי טוב, ראיתי שהוא בעצם לא לומד בכלל. ראיתי שהוא בוכה. פשוט דמעות חמות זלגו על הלחיים. הבכי היה ככה, הבכי חרישי מה שנקרא, הבכי שקט. אבל היה ניכר ממש שמתחוללת בלב שלו, שערה שלו ממש. דאגתי לו. חזרתי מהר אליו ושאלתי אותו, קרה משהו? למה אתה בוכה? אולי לא. המשכתי לברר, אולי זה קשור אליי. אבל הוא נהנה את הראש שלו, שלום, מה פתאום. אולי הגעגועים לבית המורחק, אולי התנאים בישיבה. אז פשוט התיישבתי ועשיתי את העזרה בכל תחום שיבקש. ואז הוא הסתכל עליי, ככה קולט את הדאגה הכנה, את הרצון האמיתי לעזור לו. אז הוא פשוט שאף אוויר ככה מלא ראותיו, מה שנקרא. אמר לי בכל שבוע, איך אני אוכל לא לבכות? לא מספיק שבקושי אני מבין את הלימוד. עכשיו, אחרי כמה שעות של לימוד, אני חוזר על כל מה שלמדתי עכשיו, ואני רואה שאני לא זוכר כלום, האם אפשר לא לבכות? רציתי להודד אותו במילים פשוטות. אל תצטער, אמרתי לו. לעד השם תמשיך, תתמיד. לעד לעד השם יעזור לך. תבין יותר, תזכור יותר. וככה נפרדתי, מה יכלתי להגיד לו יותר? ככה נפרדתי ממנו. בכאב, התפללתי להשם להצלחה המהירה שלו בלימוד. וככה אומר, רבך היה חוזר על עצמו מדי ערב. הדמעות החמות הציפו את הכאב של הלב שלה על חסרון ההבנה, ידיעת וידיעת התורה. השאיפה התורה ואור עניין בסרסכו מצא מסילות מהלב לעין, בדמותם של אותם דמעות יקרות שאת הערך שלהם אין לשער. וממשיך החברותא ומספר שאחרי תקופה התרחש הפלא הגדול. התחלנו להספיק מהלך הלימוד 15 שורות, 20 שורות. פתאום הגמרא נראתה יותר ברורה, יותר מובנת. ממש אור חדש נשפך על דברי המורים הקדושים. הדברים ממש הירו באור יקרות. וככה בהדרגה התעלינו במהלך הלימוד, התקדמנו לתויפס, התחלת התויפסים הקצרים והקלים יותר. אחרי זה עלינו שלב, ועסקנו בדברי התויפס הקשים יותר להבנה. גם במשך תקופה פעלו הדמות של הבחור ופתחו לו שערי חוכמה, שערי בינו, שערי דז. עליו ונתעלה בלימוד הגמור עם הזמן הוא גם רכש הרגלי חשיבה נכונים. בנוסף הוא התלמד איך לסדר את הדברים ולהגיש אותם בצורה ברירה וברורה. עד שברבות הימים הוא הפך למגיד שיעור נערץ, שכל שומו עם התענג על המבואי התורה שלהם סוף ועל הסדר המופתי של הדברים כמו מגדל בנוי לתלפיות. ככה סיפר החברוסה. ממשיך הרב המחבר של הספר, דרך זוהילך. הוא אומר שהוא התפעל מהסיפור, התרגש, כך קשה לו להאמין. שאותו אחד עשה כזאת, היה בעברו בכזה מצב. חיפשתי את ההזדמנות לברר אצל אותו רם את הסיפור המעשה. אבל זה לא, וזה לא אחר לבוא. אחד הימים אחרי שהוא סיים את החבורה שלו, התלוויתי אליו ושאלתי אם אפשר לשאול שאלה. הוא חשב שמדובר שאלה שנוגעת למה שהוא לימד, אמרתי לו, והוא אמר לי, בוודאי, נצלתי. אמרתי שזה לא קשור ללימוד עצמו, וייתכן שיש בה תשובה פן אישי, אז זה אמרתי, שאלים אם אפשר נענה. אז עזרתי יום עד שאלתי אותו. האם זה נכון, שאלתי אותו, האם זה נכון שבהתחלה, אז הספק כך, כשהרב נכנס לישיבה, אז הספק היומי שלו היה פחות מ-10 שורות. אז הוא חייך, ישר את הדברים. אוספת, האם זה נכון שהרב היה נשאר אחרי הסדר חצי שעה, חוזר לגמור והרשי עוד פעם? אמר, כן. האם זה נכון שהרב חזר הרבה פעמים? ונוכח לראות שהוא לא זוכר כלום? כן. אני קרח על הפנים שלו איך צפות ועולות התמונות שלו בעבר. ואז יעזתי לשאול אותו, האם עד כדי כך שהרב היה, סימנתי על העין, דברות, אמר, כן, כן, ככה היה. ומסיים פה הרב אליהו גדלביץ' את המאמר שלו בדברים של הגאון בסורר ויינטרוב, שכותב מכתב לבן שלו. בליל שבת דיברנו על הצלחות נעוריי, אז אמרת, מסתום היה לה מהראש טוב, תלית את הכל בזה, אבל דע לך האמת, שלא זה הסיבה ההצלחה שלי בכלל, אלא בנעוריי שפכתי הרבה דמעות לזכות לארבע דברים, עיר השמיים, תשובה, שמודי בתורה בכל מצב, ודביקות בהשם לשמו. אחרי הרבה תחנונים, אומר רב ישראל ויינטרוב לבן שלו, אחרי הרבה תחנונים, פתחו השמיים, והראה אלוהים בלימודי ועבודתי, וכאן היה כל סוד ההצלחה. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים עם סגולות וישועות. אנחנו היום בנר חמישי של חנוכה. רמלך בידרמן מביא שצדיקי הדורות הפליגו במעלה של נר חמישי, ואמרו שהיום הזה לעולם לא יכול לחול שבת קודש. ואילו שער ימות חנוכה כן יכולים להיות בשבת. אז זה מורה על החשיכות הגדולה שיש ביום הזה, שהוא רחוק ביותר מהקדושה, וגם בסוף החודש, ואות הלבונה, שזה גם מרמז על אובי החשיכות בהיעדר אור הלבונה לגמרי, ועוד שישראל ימשלו לבנה. וממילא, מיות הלבנה מורה על שפל המצב התחתית. אמנם, נר חנוכה מהיר אפילו את החושק הגדול ביותר, וזה מורה באצבע, על גודל הכוח שיש ביום הזה. שערי בכוחו, וככל העיר, אפילו את עומק המחשבת. הפני מנחם, היה דורש בלשון הגמור, כל אדם שיש בו תוירו ואין בו השמיים, דומה לגזבר, שמסרו לו מפתחות פנימיות, מפתחות חציניות לא מסרו לו, ואיך הוא ייכנס? אז נרמז בזה, שמי שלא מסרו לו מפתחות חציניות, וגם בזמנים שמדביקים בהם על פתח הבית, ובחוץ עדיין הוא לא מתעורר, לרוב חסרון עירת שמיים, אבל בעיל, לא בשנתם, אלא בניחות זה. לכן בהייל, בנר ה', בנר חמישי, יכול להיכנס לשער להשם, לגודל קדושת אור הנר החמישי. אנחנו משכים רבותיי עם דף הימים בהלוכה. העיסוק במסחר אסור בחול המועד, גם כשהוא לא כרוך בעשיית מלאכה שאסורה בחול המועד, טעם האיסור בגלל שהעיסוק הזה כרוך בטרחה רבה, ככה גם בצער שנגרם לעתים בשל רכישת סחורה במחיר יקר מדי, במחירתה במחיר זול מדי. הדברים האלו מונעים את האדם מלעסוק בשמחת חג ובלימוד התורה בחג, שהיא המטרה העיקרית של ימי חול המועד. גם עשיית מסחר עלי שליח גוי אסורה, כיוון שגם באופן כזה מוטלת האחריות על כתפי המשלח והוא טרוד, ולעתים גם שורי בצער. גם סחורה שכבר שולם עליה מראש, אסור לקבל אותה בימי חול המועד, אם אין בזה משום דבר עובד. גם סידור בית העסק, מיון סחורה, ספירת מלאי, וכדומה, סידור סחורה מדפים, גם אסור בחול המועד בגלל הטרחה. בשונה מיתר איסורי חול המועד, באיסור חול המועד, באיסור המסחר בחול המועד בכלו חז"ל, בתנאים מסוימים לעשות בצינה, בית פרטי, לא בחנות או ברחוב השלר. כמובן היתר הוא רק שהמסחר לא כרוך בעשיית מלאכה שאסורה בחול המועד. הסיבה שכאילו באיסור המסחר היא בגלל שאין בזה טרחה, אין בזה לא, רק טרחה ולא מלאכה. וגם בשבס וביום טוב, האיסור הזה קל יותר מסורי מלאכות. ובנוסף, המסחר בבית בצינה לא גובר בטרחה רבה כל כך כמו המסחר הרגיל. אחד המקרים שהתירו מסחר בצינה זה מקרה שהזדמנה בחול המועד אפשרות לרווח לא שגרתי. באופן כזה הוא צריך להרבות בהוצאות שמחת חג יותר מהמתוכנן על חשבון חלק לפחות מהרווח שנזדמן. מותר לפרוע הלוואה בחול המועד, מותר למלווה לכתוב שובר על הפירעון, מותר גם במקרה שהלווה מסרב, שהלווה מסרב לפרוע את הלווה, אז מותר למלווה להגיש תביעה לבית דין בחול המועד, מותר לבית דין לקיים את הדיון בחול המועד. במקרה שמותר לפנות לערכאות, בתי משפט של המדינה, אז גם כגון שהוא תבע אותו לבית דין והוא לא הגיע ואישרו לו ללכת לבית דין, לערכאות, אז גם אליהם מותר לפנות בחול המועד. אבל בכל מקרה שהגישה הדיווה כרוכה בעשיית מלאכה שאסורה בחול המועד, למשל כתיבה, אסור לעשות זה אלא כשמדבר בכסף שנצרך לחג, עובדו ורעובד, זאת אומרת שאם הוא לא יתבע, אם הוא לא יתבע עכשיו, אז לא תהיה להזדמנות נוספת לעשות את זה. זה מותר להידיין בבית דין בחול המועד על תביעות ממוניות אחרות, אם שני הצדדים מסכימים לזה. עד כאן מעניין לפעמים שלמד היום בדבר השם. נחזור בקצת על מה שלמדנו אתמול. מי שעושה בחול המועד מלאכה אסורה, או פעולה שיש בה טרחה ולכן אסורה, למרות שאין בו מלאכה, בית דין כונסים אותו בהפקרת התוצר או הרווח של המלאכה או טרחה. הקנס הזה הוא רק לעושה המלאכה עצמו, ולא לרוכשים. ולכן, אם מת לפני שהפקירו את המלאכה, היא שייכת לרוכשים, והבית דין לא מפקירים אותה. ישראל שעשה מלאכה בשבת אסור ליהנות ממנה, בשבת יש אומרים שכך גם בנוגע למלאכה שעשה בחול המועד, שאסור ליהנות ממלאכה שעשה בו באיסור עד למוצאי החג. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. בעיו לשלוח המובא בשם הרבי מרופשיט, שיסוד מצוות חנוכה זה לחזק את הביטחון בהשם יתברך. והתבונן איך שמסר רבים ביד מעטים, גרורים עד חלשים, ויראה שאין מעצור להשם להושיע בין רב למעט. ואל יאמר, אין מתאר המצווה ואיך היחל לתשועת השם. למה? כי זה דברי היצר אורה, לעשות אותו מידת הביטחון, אלא יזכור שהשם איתו, שמסבורך טוב ומיטיב, להרואים בין הטובים, ולא יקול מול הנצח, כל החוסים בו. עד כאן דברנו להם רבותיי, שאלו כולם המשך יום נפלא. הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוכניות וגשמיות, חנוכה שמח, בשורות טובות וכל טוב סלע.